נתחיל מיד עם המדרש עצמו, על הפסוק, כי אין לי הרבה זמן הערב, אני צריך לצאת בתשע, ואז נתקדם כל מה שאפשר. עם הבאים. אז זה, פסוק ראשון בפרק ב', וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. כל הלימוד פה זה להבין למה המקרא, הפסוק, לא אמר בפירוש שמדובר באמרם וביוכבד. טוב, אז נתחיל במדרש. להיכן הלך? יש לכם בדף 32 למטה, י"ט. וילך איש מבית לוי, להיכן הלך? אמר רבי יהודה ברבי זינה, שהלך בעסת ביתו. אז פה כמעט כל המפרשים מסבירים באותו כיוון. במקרא אנחנו מוצאים כמעט בכל הפסוקים את המושג של ללכת, הליכה, אבל במובן של הלכה כפי נראה מיד, ועצה. למשל, יש פסוק מפורסם, לך יעצך. אז לפי דעתי זה קשור למושג של הלכה. להלכה זה עצה בהלכה. קודם כל יש הדעה של ההלכה. יש שני מישורים. כשאנחנו מדברים על פסק הלכה, יש קודם כל הדעה של החכם שצריך לפסוק הלכה. קודם כל הוא מגלה את הדעה שלו. את הדעה שלו זה עצה. ואחר כך יש קובעים את ההלכה למעשה. יש מישור של פסק הלכה מבחינת דעה, ויש המישור של הלכה למעשה. טוב, זה נושא בפני עצמו, אבל זה מובן, כן? לכן, מכיוון שאנחנו מוצאים במקרא קשר בין שני מושגים האלו, ללכת והמושג של עצה, אז לפי דעתי, אמרתי שלא הספקתי למצוא מקום מפורש על מה שאני מסביר עכשיו, זה במובן של ההלכה. וילך זה כבר לחפש הלכה. יש ביטויים דומים במקרא. למשל, ותלך לדרוש את השם. ללכת זה מכיוון שצריך לדעת לאן ללכת. אז איך יודעים לאן ללכת? זה העניין של ההלכה. אתם זוכרים את המקור בברייתא, אל תקחי הליכות אלא הלכות. הליכות עולם לא, אל תקחי הליכות אלא הלכות. זה ברייתא של כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בין העולם הבא. אז כדי להבין את העצה שיש פה, הליכות עולם לא, זה מדובר בהקדוש ברוך הוא כמשגיח על עולמו. הליכות עולם שייך לקדוש ברוך הוא. אבל זה גבי הקדוש ברוך הוא. אצלנו, איך לתפוס את תורת ההתנהגות שלנו כדי להיות מתאים לאותם הליכות. זה העניין של ההלכות. ההלכה זה מה שאנחנו מחפשים בתורה, העצה שאנחנו מחפשים בתורה כדי לדעת איך ללכת לפי הליכות בורא עולם. זה מובן? ופה יש לנו דוגמה מאפיינת שאי אפשר לתפוס את ההסברים של המדרש מחוץ מלשון הקודש. בשום לשון של תרגום אפשר לתפוס במה מדובר פה. אז פה אנחנו לומדים כלל גדול. כל פעם שיש במקרא את המושג של ללכת, מכל מקום נוסף או בתוך הפשט של המילה, יש חיפוש של איך ללכת. חיפוש של איך ללכת זה עניין של עצה. ואם אתם קצת רגילים למקורות של החסידים, של החסידות, אתם יודעים שהם רגילים לומר שיש במה שאנחנו בדרך כלל מגדירים כדבר תורה, חכמי החסידות מגדירים את זה כעצה בתוך. אולי למדתם את זה כבר, מקורות כאלה. הם רגילים להסביר את זה ככה. פה יש עצה. טוב, זה העיקר מה שצריך להבין כדי לתפוס את השאלה של המדרש. וילך איש מבית לוי, להיכן הלך? מכיוון שהפשט לא מסביר איפה הלך. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. לפי הפשט אפשר להסביר שוילך לקחת את בת לוי. אבל מכיוון שלפי טעמי המסורה, שני החלקים של הפסוק הם נפרדים. וילך איש מבית לוי, אתנח, אתנחת, לפי אשכנזי. זה חלק ראשון של הפסוק. אחר כך, התוצאה היא, אז ויקח את בת לוי. אז נמשיך קצת. שהלך בעצת ביתו. המדרש מסביר לפני זה, מיד אני אקריא את זה, מה הייתה עצת ביתו, וזה הזדמנות. אבל מכל מקום נקרא איך זה מובא פה במדרש שלנו. תנה, העמרם גדול הדור היה. אז פתאום אנחנו שומעים שאיש מבית לוי זה עמרם. מאיפה המדרש יודע את זה? מהמשך הכתובים. מכיוון שמאותה, נאמר, נישואים שניים של עמרם ויוחבד נולד משה רבנו. אז ברור שהאיש הזה מבית לוי והבת לוי שמדובר בפסוק זה עמרם ויוחבד. אז אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה, למה הפסוק לא אומר את זה? זה מובן? כן, מיד נגיע לאותה שאלה. תנה, עמרם גדול הדור היה. אם הוא הנשיא של שבט לוי, ברור שהיה גדול הדור. זה פשוט, כן? גדול הדור היה. אבל למה המדרש מגדיר אותו כגדול הדור? נראה את זה מיד. יש לו סמכות של פסק הלכה למעשה. איזה פסק? כיוון שגזר פרעום הרשע, כל הבן הילוד היורת השליחו הוא, כפי שלמדנו מקודם, אמר לשב אנו עמלים, עמד וגרש את אשתו. מה הייתה הכוונה שלו בגירושין האלו? לפי מה שאנחנו מבינים מיד מהמדרש, זו החלטה שלו להוליד עוד בנים, מכיוון שהם הילודים למות, אם אפשר לומר את זה לפי גרסה אחרת של המשנה. למה היה צריך לגרש את אשתו? אולי נושא קצת קרוב לזה. למשל, כשאישה אין לה ילד, אז לפי ההלכה צריך לחכות 10 שנים, ואם אין אפשרות לאותה אישה להוליד, אז הבעל רשאי להתחתן שוב עם אישה אחרת, ולא צריך לגרש את הראשונה. אז זה מחזיק את השאלה שלנו? למה לגרש? תסביר שאת זה.
כשאני מבין, זה לא דומה לי, בבקשה שלה, שהאישה לא יכולה להיות.
אז תסביך קצת יותר.
אם הוא לא מגרש,
אז ולמה צריך לגרש? יש סמכות לגדול הדור בנסיבות מסוימות להחליט פסח הלכה אסור להוליד בן, מכיוון שהנסיבות הן קשות כל כך ש... זה ברור שכל הבן הילוד היורת השליחות. יש שתי מדרות בתורה. המדרה של לא תוהו ברע לשבת את ברע, לא תוהו היות האדם לבדו, זה מדרה ראשונה, והמדרה השנייה זה ברור הוא. אם המדין גזר שאין מקום לברור הוא, משום פיקוח נפש, סכנה, כן? וזה הדעה שאמרם כגדול הדור. למה? לגרש את האישה. יש עוד מדרה אחרת. לא תורא להיות אדם לבדו. זה מובן? כן? זה באופן סיני, כן. אני לא רוצה לומר מיסטי, כי יש בזה טעם לפי הסוד, כן? למשל, יש דוגמה בנביא, אצל ירמיהו, שקיבל צו לגרש את אשתו, כדוגמה לזה, כסמל לזה. אבל הייתי אומר באותו כיוון, כדי להיות את הדוגמה לעם. ויש קצת נטייה בסמוך, במדרש. עמד בגרש את אשתו, עמדו כולם וגרשו את נשותיהם. מכיוון שראו אותו, שהוא היה גדול הדור, שגירש את אשתו. טוב, אז לפי השאלה שלי זה עוד לא מספיק. כי אנחנו חוזרים להתחלת השאלה. למה מעיקרה היה צריך לגרש את אשתו. אנחנו מבינים לפי הנושא, כדי להודיח שאסור להוליד. אז אם הוא גדול הדור, הוא יכול להודיע את זה בצורה אחרת. אתם יודעים את הכלל, לא עושים מצוות חבילות חבילות. כל מצווה לגופה. זה ידוע, כן? זה נושא ידוע. עכשיו, בדורות שלנו, יש איזו גישה ויש סיבות היסטוריות לזה. או כל המצוות הוא לא כלום, אבל זה לא מסורת. כל מצווה לגופה. אתם יודעים את הבדיחה בתלמוד התורה? מי שאכל ביום הכיפורים, הוא חייב לפרוק את המזון, ברור שחייב. אם יש לו סיבות לאכול, כן, פיקוח נפש או משהו אחר, אבל אכל, הוא חייב לפרוק את המזון. כל מצווה יש לה משמעות שלה. אז פה יש לנו שתי מצוות, שורות, אבל שונות. המצווה של לשבת יצרה, לא תורו ורע לשבת יצרה, ובכוונה אני מביא את אותו פסוק, כי יש מחלוקת אם האישה מצווה לנישואין לפי הפסוק הראשון, לא תורה להיות אדם לבדו, מכיוון שהחובה שברא וריבה חלה על האיש ולא על האישה, אז אם החובה להתחתן נאמר זה גם כן על האישה, יש מחלוקת בפסוק הראשון של בראשית, אבל מביאים את הפסוק השני, לא תוהו ברעה, לשבת יצרה, וזה החובה גם על האישה. יש גם כן דעה שמסבירה ככה, כדי לתת אפשרות לאיש להתחתן, אז חובה לאישה להסכים להתחתן. אבל זה קצת דחוק, רחוק, כן? אבל מכל מקום, החובה של פריה ורבייה חל, חלה על האדם, והמשמעות לפי הסוד שהאדם זה איש ואישה. זה מובן. אבל פי אם יש ספק, בבחינת חובה הלכה למעשה, אם אישה רשאית להחליט להישאר פנויה, יש דעה כזו. אני לא משום, אבל יש דעה כזו, כן? שאישה יכולה להחליט מסיבות שלה, משלה, לא להתחתן, אבל זה אסור לאיש. חוץ ממקרים מסוימים שההלכה מכירה אותם, ויש כמה דוגמאות של גדולי ישראל שהיו רווקים, אבל אנחנו מכירים את הסיבות. כן. הכלל הוא ככה, כל מי שמתאים לפי הטבח שלו, של איזה מצווה, הוא מחויב. מי שלא מתאים בטבח שלו, הוא לא מחויב. אני לא רוצה לומר יותר, זה ברור. כן. לכן השאלה שלי נשאלת קצת, לא רק קצת, תפסם את השאלה שלי. אני חוזר על השאלה. פה, הגזרה, התקנה של עמרם הייתה לא להמשיך להוליד. למה גירש את אשתו? כל מה שאמרנו זה בסדר, אבל נשאר עוד מנה, כן.
אולי זה כמובן שעמרם כל הדור היה,
לא הסברת מספיק, כי מה שאתה אומר לא עונה על השאלה שלנו. אפשר להוסיף צעק, גזרה, ולהסביר לקהל, אסור להוליד. יש ביטוי בלועזית, אני זוכר, יש כמה דוגמאות בהיסטוריה. למשל, כשהאירופאים הגיעו באמריקה, עמים שלמים, חברות שלמות מאמריקה, החליטו להתאבד לדעת. כי לא ראו מיד שהם לא מסוגלים לסבול, להסתגל לתרבות האירופית. ואני מתכוון לאינדיאנים של המחיר, וזה ידוע. זה נקרא בלועזית תפיסית קוסמיק. איך לתרגם את זה בעברית? טוב, התאבדות קוסמית. אבל זה ידוע על האתנולוגית. זה ממש אסון מה שקרה באמריקה כשהאירופים הגיעו. וזה התחיל עם הספרדים לפני האשכנזים. הגרמנים, לא? ואז זה משהו דומה. ויש גם כן בהיסטוריה של עם ישראל, ואני זוכר כשהייתי צעיר, לפני, כמה זמן לפני פחות מלחמת העולם, איזה קהילה זה היה ברומניה ובהונגריה, אולי בולגריה, אבל זה אותו אזור, שהרודן שמע איזה כומר אנטישמי, וגם השכחתי את כל השמות, כן? והקהילה החליטה לצום עד שימות, מת. צמו ומת. יש בכוח בביתים, אם אי אפשר לסבול את החיים, אז יש דין כלפי מעלה, זה נקרא ככה, כן? זוכרים מי ששמע את זה, הקדיש מרבי מברדיצ'ב, כן? טוב. זה דומה מאוד. אז, מי יכול לענות? והתשובה היא פשוטה מאוד. זה עניין של הלכה פסוקה. כן? יפה, זה פשוט. לא, אבל השאלה שלי לא הייתה לאסור להוליד. זה ברור. למה לגרש את האישה? אז זו התשובה. כדי לא ליפול לעניין של מכשול בדיני אישות. זה ברור, כן? אמרה לו ביטוח, אז נמשיך. ותפסתם את ההסבר? אמרה לו ביטוח. קשה גזרתך יותר משל פרעו, שפרעו לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים על הנקבות. פרעו לא גזר אלא בעולם הזה. פה יש קושיה. ואיך אפשר לדעת מראש אם יהיה זכר או נקבה? נכון? אז ככן מאוד, אני לא משנה, לא מצאתי מקור. ובאותו דור היה להם חוכמה וידעו, אם זה זכר, אם זה נקבה. טוב.
אי אפשר. אני תמיד הבנתי שאם הוא היה מוליד בלי ידי הגבלה, אז הזכרים היו מתים לידי המצרים,
ואני קיבלתי אותם. לא, תראה בהמשך הטענה של מרים. אז זה לא מספיק. פרעו לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא. אבל פי שיש מקום על מה שאמרת, אני חוזר על זה רק דקה, אני רוצה לברך. מה אתה אמרת בדיוק? אם הילד נולד, אז ממיתים אותו, אבל הנקבה תשאר בחיים. כן, אפשר לומר כיף שאתה אמרת. אבל זה לא כל כך מתאים למה שהמדרש אמר מקודם. כי הגזרה של עמרם זה לא להוליד כלל. סליחה?
משהו, אמרת, זה פרעה לא מזהה
לעולם הזה ולעולם הבא. כן.
זה כן
עוד
לאדם.
זה כולל
גם
לזכר. גם לזכר, גם לכיוון,
לא צריכים לדעת אם זה
זכר או לא כיוון. נכון. דיינו, אם הילד לא בא לעולם הזה, הוא לא יכול להגיע לעולם הבא. זה זה.
כאשר אומרים בנים.
מה?
כאשר אומרים בנים.
כן.
זה נכלל בתוך בנים, גם...
גם זכר וגם נקבה, נכון. אבל פה במדרש, לא אמר המדרש בנים, הוא אמר או זכר או נקבה, כן? או זכרים או נקבה. פאול גזר אליו בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא. אבל יותר מזה, פרעה הרשע ספק מתקיימת גזרתו, וספק אינה מתקיימת. אתה צדיק בוודאי שגזרתך מתקיימת. אז אתה הצדיק יותר קשה מפרעה. כי פרעה זה לא בטוח אם העם יעמוד על הגזרה שלו, אבל אתה ברוך שכולם יסכימו, ולכן שנאמר ותגזר אומר ויקום לך, עמד ויחזיר את אשתו, עמדו כולם ויחזירו את נשותיהם. אז לפי דעתי המדרש הזה ברוך, עם ישראל הגיע למצב שאין טעם להמשיך בחיים. אז גדול הדור, איך אומרים, גזר אותה גזרה כדי להכריח את ההשגחה להתערב. זה ברוך. ולכן הוויכוח בין מרים ואברהם זה לא כל כך מובן, מכיוון שכל החומה של מרים צריך להניח שאברהם היה מבין את זה. תפסתם מה שאני אומר? כן? כי אברהם זה לא עם הארץ. לכן המדרש הזה כמות שהוא לא מספיק לגמרי, ומיד נחזור למדרש אחר שהוא נותן קצת מידע נוסף. זה לא מה זה ככה, שברור שאברהם ידע כל מה שמרים אמרה, אבל היה צריך להכריח את ההשגחה להתערב, ולכן היה צריך מעשה כלשהו כדי שהגאולה תבוא. זה מובן, אבל מכל מקום זה לא מספיק, מכיוון ש ולכן המדרש השני אומר משהו קצת אחר, כי מרים נבואה הייתה, נביאה הייתה, והיא ידעה בנבואה שלה שמושיען של ישראל היה עתיד לבוא לעולם. זה מובן?
לא.
אז הנה המדרש הזה, הוא מוסיף כמה פרטים על זה קצת לפני זה. כיוון שגזר פרעה ואמר, כל הבן הילוד היורת השליחו, אמר עמרם, ולריק ישראל מולידים, מיד הוציא את יוכבד ופרש עצמו מתשמיש המיטה, על מה שאמרנו מקודם, כן, וגרש את אשתו. אתם רואים, יש שני דברים, כן, פרש עצמו מתשמיש המיטה וגרש את אשתו, כשהיא מעוברת משלושה חודשים. אתם זוכרים כי אחר כך התורה מסבירה לנו שיוכבד הצליחה להצפין את משה שלושה חודשים. מזה אנחנו לומדים שהתעברה שלושה חודשים לפני גזרת פרעה, ולכן אחרי שישה חודשים היא יכלה עוד לשמור אותו שלושה חודשים. מכאן אנחנו לומדים שהתעברה שלושה חודשים, זה מובן, כן? כי שמרה אותו שלושה חודשים אחרי שנולד, ולכן התעברה שלושה חודשים לפני הגזרה, וגרש את אשתו כשהיא מעוברת משלושה חודשים. עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהם, אמרה לו ביתו, וההמשך זה אותו, זה אותו מות. המשך. אז אחר כך עמד הוא והחזיר את אשתו, עמדו כל ישראל והחזירו נשותיהם. המדרש הזה מסביר את השם פוע, שלפי המקרא זה השם של מרים, שהופיעה פנים כנגד אביה. טוב, אז עכשיו נשאר לנו את השאלה הראשונה. כן, יש עוד שאלה. סליחה.
לא מובן מה
תועדת לגרש את אשתו לאחר שנקבר מובן. לא, על זה למדנו מכבר. כדי שכל העם יראו ויעשו. לכן, המדרש השני שהבאתי הוא קצת יותר מפורט מהמדרש שלנו פה. הוא מתחיל מרישה מהתשמיש, ואחר כך הגירושים, זה מה שאמרנו מקודם, כדי לתת דוגמה לקטע. אחרי דקה, נגמור עם השאלה. זה מובן, התשובה הוא עוד לא. מה? אז תסביר קצת יותר. תסביר את השאלה שלך.
אם הוא רוצה למנוע עשור כלשהו, ואפילו אם
הוא רוצה להיות דוגמה כגדול
הדור, אז שיעשה את זה יותר
מסודר. היא כבר לא עובר שלושה חודשים, מה היא התועלת? לפחות, אם נאמר... אני מבין, אני מבין. אם הוא רוצה להיות דוגמה לישראל,
זה
בסדר. לא, השאלה במקומה. יש לי רק תשובה לא מספיקה. ייתכן שהוא לא ידע. אני לא חושב, אבל... טוב, צריך ללמוד את השאלה.
השאלה שלו מנשר על התשובה הקודמת של הרב נתן, שהמועם ידע את כל מה שאומרת מרים, ורק צריך להוסיף שיהיה את הנביאה, וידע שמרשם של ישראל. גם שישראל כבר היה... משה היה כבר מומרת. ההסבר הזה לא...
לא? לא, זה ההבדל בין נביאה וגדול הדור. נבואה. אף על פי שלחכם הדור, לגדול הדור, יש לו סייעתא דרוח הקודש, כן? נבואה זה משהו אחר.
עם כל הדיבור שלה, אם היא יודעת שיש צורך במושה, יבלד, הרי הוא כבר...
נפקד. כן,
הוא כבר גומר ונאמר.
אז הנבואה הזאת, היא לא צריכה להגיד את כל זה על פי נבואה הזאת. שהרי משה כבר יכול להתעלם.
אם היא
מומרת
בשלושה חודשים.
אז לפי ההסבר שלך, צריך לומר שמרים ידעה שמשה של ישראל היה צריך להיות בנה של יוכבד. המדרש לא אומר את זה. אתה רואה את זה, המדרש לא אומר, היא ידעה בנבואה שזה הזמן. אולי אני אביא את הפסוק על העניין הזה של, זאת אומרת, בני ישראל, יודעי בינה לעיתים. חוכמת הנבואה זה לדעת מה צריך להתרחש לפי העיתים, לפי הזמנים, יודעי בינה לעיתים. אז עד כדי כך, זה...
המדרש לא אומר,
המדרש לא אומר שהיא ידעה כשכבר עתיד להיוולד מהעמרם. לפי דעתי, פה זה הנס הכי עמוק שהתורה מספרת לנו לאותה תקופה. ונגיע לשאלה שלנו. איש מבית לוי, דהיינו העברי, העברי 100%. אין יותר עברי מזה. בת לוי זה האישה שהיא יותר מכולם מסוגלת להיות אמא של משה עד של ישראל. זה לא סותר מה שאמרנו מקודם. כן. ומכל מקום, אם אי אפשר להסביר את זה למפרע, לא יודעים, אבל אם היו מתגרשים ומשה היה נולד מחוק הנישואין, ייתכן שהמשך הסיפור היה לגמרי אחר. ופה התורה מספרת לנו את הישועה של כלל ישראל. וזה בא דווקא דרך העצם, המהות, הזהות של אותו עם. הזהות של אותו עם מופיעה דווקא באותו בית שזהות האבות היא יותר, אם אפשר, יותר חזקה. ואין שום הסבר אחר לצורה של הפסוק. וילך איש מבית לוי ויקח מבית לוי. אין אפשרות אחרת להביא את המושיעה של אותו בית. ואחר כך נלמד את הקושי שיש בכל הסיפור הזה, שהתורה מספרת לנו. זה יהיה נושא אחר, יותר רחב. למפריע, אנחנו יודעים שהוא צריך להיות מושיען של ישראל. אבל בשלב הראשון של כל הסיפור הזה, אנחנו רואים שאין החלטה מלמעלה. האם עתיד העולם יעבור דרך מצרים, עם משה, אבל דרך מצרים, או עם ישראל. יש עוד יותר גורמים כדי להכריע. אם אין מספיק זכות לדור הזה של ישראל, אז העניין היה מתמשך דרך המצרים. ויש לנו הרבה דוגמאות מהתחלת של הסיפורים של, של, של התורה. כל עוד מכלול הגורמים שצריך בבת אחת לשחק בעניין לא מושלים לומר, אז יש מחכים דור אחר. למשל, זה למדנו בפרשת השבוע של פרשת וירא, ואני הזכרתי את זה וזה שיעור, אני לא זוכר אם זה השיעור של המדרש, שכל ההבטחות שאברהם ושרה שמעו משך הרבה הרבה זמן. מיד הכל מתגשם בזכות הברית מילה של אברהם. אז אנחנו רואים אחר כך הכל בא באופן מהיר, מהיר מאוד. הבשורה ליצחק, המשפט על סדום ועמורה, ההפרדה בין ישמעאל ויצחק, הכל מהר מהר, מכיוון ש העולם היה מחכה, הזכות הזה שמתגלה דרך בריתו של אברהם אבינו, כדי שהזמן של ההגשמה של הבשורות יגיע. עד הסוף, ההיסטוריה עוברת דרך מצרים. וצריך לזכור שוב, כן, שסיפור התורה הוא סיפור שאין אחד שמנהיג כל עולמו. הוא השגחה, יש השגחה מיוחדת על ישראל, אבל השגחתו על כל העולם שלו. ולכן, כל עוד שישראל לא זוכה לאותה גאולה, יש עוד מקום להמשך ההיסטוריה של, של מצרים. כשזה התחיל עם יוסף, וגם עם משה רבנו, כי בשלב הראשון של החיים של משה רבנו, 40 השנים הקודמים. משה רבנו דומה מאוד לדמותו של יוסף כשהיה אצל פרעה. זה עברי במצווה מצרי. איזה מין דו זהויות. כן? הוא ממש כמו יוסף. הוא עברי בפנים ומצרי מבחוץ. למדנו את זה, אני מיד אגיד איזה פסוק. ועל הפסוק שבידל משה ויצא אליך. בהתחלת הפסוק לא יודעים עוד מי הם אחיו על יברי משה. אולי תקחו את הפסוק, זה בספר שמות. זה פרק ב', פסוק יהודלת, זה יהודלת? כן. ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו. איזה אחים רואה כאחים שלו, המצרים או העברים? רק אנחנו שיודעים, מכיוון שאנחנו קוראים את התנ"ך בעברית, את המקרא בעברית, אנחנו יודעים שאחיו האמיתיים זה העברים. אבל לפי הסיפור זה עוד לא הוחלט. עד כאן, משה היה על כס פרעה, היה המנהיג של מצרים. זה מובן? לא, לא משכנע. אז צריך לזכור את זה מההתחלה. אנחנו מכירים את המשך הסיפור. לכן אנחנו יודעים למפחיה שסוף סוף משה החליט לבחור באחיו עם ישראל ולא באחיו המצרי. אז בתקופה הראשונה של חייו, כן, היה בבת אחת עברי בפנים ומצרי מבחוץ. ויש הרבה מדרשים שמסבירים שבאותה תקופה היה כל יכול במצרים, עד כדי כך שפרעו מינה אותו על על העבודה של עבודת פרך של היהודים, של בני ישראל. הוא היה המנהיג של המחנות כפייה דאז. והמדרשים הם ברורים מאוד. אז נמשיך ונראה מה קורה פה. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. והמדרש מסביר, סבלותם, גם סבלות של ישראל וגם סבלות של מצרים. פה אדונים, פה עבדים, אבל יש להם סבל ויש להם סבל. עוד לא הוחלט עם מי ללכת, מי לבחור. צריך לקחו את הפסוק כפשוטו, רק בסוף זה מתגלה. מה ראה? איש מצרי מקיש עברי מאחיו. המאחיו השני של סוף הפסוק הוא מיותר, אבל זה דווקא המפתח של כל העניין. מכיוון שראה איש מצרי מקיש עברי, אז הוא הבין שאחיו זה העברים ולא המצרים. ותראו, לפי טעמי המסורה, שוב, בסוף הפסוק, איש מצרי, שופר עולר זקף קטון, מכה איש עברי, מעריך תרחה, מאחיו סוף פסוק. דברכן היה כתוב, מכה איש עברי מאחיו. תמוך. זה מובן? טוב. אז, אני חוזר על זה בקצרה. למה הבאתי את הדוגמה היא? כן. אז, כן. הכלי מידע שמסביר לנו למה משה החליט להציל את ישראל נגד מצרים, זה כלי מידע מוסרי. מכיוון שרואה איש מצרי מכה איש עברי. וההוכחה שמיד אחר כך, ויפן כה וכה ויך כן איש ויך את המצרי ויתמנהו בחור. הפסוק הזה, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע למה תכה רעך. ביום הקודם ראה כי הרשע זה המצרי והצדי זה העברי, אבל למחרת הוא רואה שעברי יכול להיות רשע, ולכן הוא בורח גם מהמצרים וגם מהעברים. והוא נשאר 40 שנה אצל יתרו, עד שהחבר'ה זו הלכו מתגלה אליו כדי להוכיח, להכריח אותו לבחור, לחזור לישראל כדי להציל את עם ישראל. כי בינתיים, זה למדנו פעם, בינתיים, התורה מספרת, כאילו משה רבנו רצה לייסד אומה אחרת שונה לגמרי. תקחו את הפסוק תדבר. מכיוון שהדברנו על זה, נמשך באותו נושא. וישמע פרעו את הדבר הזה. איזה דבר? איזה דבר שמע פרעו, שהרג מצרי אחד? הוא היה כל יכול. והרג מצרי אחד? לא. הוא שמע את הדבר הזה, שמשה בחר בישראל נגד מצרים. לא שהרג מצרי אחד. זה מובן? כן. טוב. ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. תקחו ראשי מיד. וישב על הבאר. למד מיעקב, שנזדה רגלו, זיווגו על הבאר. מה קורה פה בהסדר של ראשי? למד מיעקב, שיעקב מצא את רחל על הבאר, ויסד את עם ישראל. אז ברור מאוד. מה שאומר השיפור. הוא לא אומר את זה, הוא אומר את זה ברמז. אבל כדאי להבין את זה בעמקות, כן? כאילו משה רבנו מחליט לייסד אומה אחרת כדי להתחיל מההתחלה, כן? עם ישראל נכשל, הוא מחזב מהמצב של עם ישראל במצרים, אז הוא מתחיל מההתחלה כמו יעקב אבינו.
אולי זה לא רק אומה, זה גם
דת חדשה. זה אותו דבר, זה אותו דבר. כי מה מתחילים יעקב ורחל? אומה של, שנקראת קהילת יעקב, שקיבלה את דת משה. זה אותו דבר. ואני אוסיף קצת הסבר, כדי שתראו את, את התמונה פה. כבר בפסוק תדבר. וישמע פרו את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. אז משה בורח. ויברח משה מפני פרו, וישב בארץ מדיין. הוא לא יודע לאן ללכת. מה פתאום הולך לארץ מדיין? הוא יודע לאן ללכת. המדרש בא ומסביר מי זה היה יתרו במדיין. אז אני מזכיר לכם בקצרה את המדרש. יתרו היה הכהן של מדיין. והיה כהן של עבודה זרה. והמדרש מסביר שעזב את העבודה זרה של מדיין ושמו אותו בנידוי. מאיפה המדרש לומד את זה? מכיוון שכהן מדיין וזה ביתו שהולכת עם הצון לבאר, כן? אז הוא מסביר שהיה בנידוי. אז זה אותו סיפור של אברהם אבינו ששבר את הפסלים של אביו, כן? והיה מוכן לגילוי האמת מהקדוש ברוך הוא. אז מי זה מדיין? הוא מצאצאי אברהם, מדיין. זה ברור, מבנה כתורה, כן? ולכן כשמשה מחליט לעזוב את מצרים ולברוח גם מעם ישראל אשר במצרים, מכיוון שהוא מרוזב גם מזה, גם מאלו וגם מאלו, הוא מאותו טעם, טעמים של מוסר, כן? ברור, איש מצרי מכה איש עברי. אז הוא, זה וזה כלל מהתלמוד, צריך להיות עם הנרדף ולא עם הרודף, כן? אבל הנרדף הזה הוא גם כן רודף, כן? ויאמר לרשע, למה תקיר איך? אי אפשר לא לשמוע הצליל שדעתה יאחה כמוך. אז משה מגלה שהמצחים חשאים, אבל יש גם אצל עם ישראל במצרים אותו העניין של צינת אחים, כן? ולכן הוא בורח, הוא מאוכזב עם מצרים, וזה סופי, בלתי הפיך, ומאוכזב גם כן מישראל. וזה לוקח לו 40 שנה עד שהוא מבין שיש רק ישראל אחד בעולם, זה עמי ישראל אשר במצרים. תראו הדיוק של הפסוק. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה, הוא אומר, עמי ישראל אשר במצרים. אם יש עם ישראל אחר. כן? זה מובן, כן? ואתם רוצים, הפסוק על ידי זה פסוק. אז וישב בארץ מדיין, לפי התורה, אין צריך הסברים מיותרים. מי זה מדיין? מצאצאי אברהם. מי זה יתרו? זה כהן מדיין שנמצא במצב של אברהם. אז ברור שהדיוק של רש"י הולך לאותו כיוון, שהוא רצה לייסד אומה כדי להחליף כביכול איזה מין תחליף של ישראל שנכשל, כן? עד שוב 40 שנה אחר כך הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. מתי? תראו מיד את הפסוק. הפסוק כבד בפרק בית. ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפור הביתו למשה, ותן את בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. כשמשה מכיר בעצמו שהיה גר במצרים, שמכיר בעצמו כי הוא גר, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. ויהי בימים הרבים ההם, כן. והמדרש מסביר עם עם קולו של עמרם. הנה הפסוק. חי דקה. פסוק רב בפרק ג' ויאמר אנוכי אלוקי אביך אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אלוקי אביך הוא מיותר, כן? אז מה מסביר אלוקי אביך? זה אלוקי עמם, כן? אז מה מסביר המדרש? כדי לא להפתיע את משה הוא מדבר אליו בקולו של עמרם. רק אחר כך כשמשה מקבל את קולו של עמרם, זה את כל הקדוש ברוך הוא בכלי של הקול של עמרם, אז אפשר לומר לו אלוקי אברהם אלוקי ישראל יקר. כאילו, וזה זמן ארוך, 40 שנה. אז אתם שומעים כל מה מסתתר בין הפסוקים האלה, כן? טוב, אז אנחנו יכולים לחזור לנושא שלנו, שכל עוד שלא מתגלה זכות מספיק לישראל, אז יש עוד אריכות אפיים למצרים. צריך לגלות את זה. אפילו 100 שנה כדאי לחזור על... הוא בבת אחת, או מצרי או עברי. מכיוון שהוא בבת אחת, גם עברי וגם מצרי. אתם זוכרים מה שאומר המדרש, למה משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל? המדרש אומר, יוסף שאמר מעצמו נעל עברי, אז נקבר בארץ ישראל. משה רבנו שאמר איש מצרי יציל לנו מן הרועים, לא נקבר בארץ ישראל. אני זוכר כשאמרתי את זה אצל הרב קוק. הרב קוק שאל, אבל הוא לא אמר שהוא איש מצרי. אמרו עליו, כן? והרב הסביר את זה ככה, אמרו הרב והוא שתק, הוא נתן לומר עליו שהוא איש מצרי. ואני הוספתי דיוק על זה, כשהוא קיבל את התורה היה כתוב התורה איש מצרי ולא אמר כלום. נו, מה שאני אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כתוב איש מצרי צילנו, משה רבנו כותב איש מצרי צילנו ולא אומר כלום. יש דוגמה אחרת במדרש שעל הפסוק נעשה אדם לשון רבים. אז המדרש אומר שמשה הפסיק לכתוב ואמר לקדוש ברוך הוא אתה נותן פתחון פה לאפיקורסים. אז כן, אז הקדוש ברוך הוא משיב לו, כתוב מי שרוצה לטעות שיטעה, כן. אבל למה פה לא הפסיק? כן. צריך לגלות את זה. משה רבנו הוא ממש הסמל של עם ישראל כולו. משה שקול כנגד כל ישראל, ואותה נטייה צריך להבין אותה אצל כלל ישראל, כן? אני זוכר שסיפרתי לכם אולי כמה פעמים שהיינו מגיעים עם התלמידים אצל הרב בשנים הקודמות, אז הוא היה שואל כל אחד ואחד מאין באת. אז כל אחד היה אומר מהמדינה שלו, למשל מצרפת. והרב לא נתן להם עד שיזכרו שבהתחלה באו מארץ ישראל. אז צרפתי שמגיע לארץ, שאומר אותו, מי אתה? צרפתי. בריטי, בריטי. כולם יהודים, כן? אז זה טבעי לומר, אני מכיר תלמידים שהיו לי, שבאו ממצרים ואמרו שהם מצרים, נכון? כמו משה רבנו שאומר בתמימות, כן? איש מצרי אצלנו. טוב, אז זה מגלה שיש נטייה כזו אצל בזוג, ונטייה כזו שהגויים לא מסוגלים להבין, לתפוס את זה. הם יודעים שאנחנו יהודים, וכששומעים שאנחנו גויים, אז לא מבינים. יש בדיחה בפסוק. יש רק גוי אחד בארץ, זה אנו. ומי גוי גדול? רק אני אוסיף משפט. צריך לתפוס את זה עמוק. יוסף לקח על עצמו ברצינות להציל את תרבות מצרים. משה רבנו לקח על עצמו ברצינות להציל את תרבות מצרים. כשראו שזה נכשל, אז שמו קץ לאותה משימה בלתי אפשרית. כשיוסף הבין שזה נכשל, אמר לאחיו, פקוד יפקוד אתכם. כשמשה רבנו תפס שזה נכשל, ויברח וישב לארץ בניין. זה מובן. ויש רצף בין יוסף למשה רבנו. זה מתחיל ביוסף. עברי שמתלבש כמצרי. משה זה מצרי. משה זה מצרי שמוריד את הלבוש המצרי. זה מובן? כן. והרצף הזה יש לו גם נקודה חשובה מאוד. משה לא עזב את מצרים בלי לקחת עמו את אדמות יוסף, כדי לשים קץ, לגמור עם כל הסיפור שמתחיל ביוסף. זה מובן. אז לכן צריך לתפוס את זה באופן ברור מאוד. למה אני מדגיש את העניין? אם לא מבינים את הכתובים לפי הפשט שלהם, אז אי אפשר לתפוס את כלל המדרש, מעשה אבות סימן לבנים. זה ברור שזה קורה לנו, אבל יש שורש כבר בהתחלת... זה הסיבה שהתורה מספרת לנו את כל זה, כדי להעיר אותנו על הזהות האמיתית שלנו. זה מובן? טוב, עכשיו השאלה שלך.
אכן, לא ברור לך תחילה מיד אחריו של משה.
לא, לפי הפסוק. לנו זה ברור.
אני שואל, מהי החשיבות של קו ההרגשה של הפסוק? הילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. לכן יש ייחוס מיוחד כדי להוריד את משה.
ומה היא השאלה? ואם ייחוס כזה, אתה אומר...
ייחוס כזה, איך ייתכן שלא ברור?
זה מה שאני מנסה להסביר. וזה מה שאמר הרב קור, זכרונו לברכה. משה רבנו, מכמה דורות, שישה דורות, צאצאי של אברהם, יצחק ויעקב, והוא נותן לומר איש מצרי. זה תפסת את הנקודה. אז איך להבין את זה? לפי דעתי יש רק דרך אחת. יש נטייה לאוניברסליות אצל עם ישראל, וזה עולה לנו ביוקר, כפי שאתם יודעים. הקורבנות של ההומניזם הזה, יש הרבה קורבנות. מכיוון שאנחנו מאמינים באל אחד, האל שאנחנו מאמינים בו, הוא בורא כל העולם כולו. ולכן אנחנו כעבדי הבורא, עבודת הבורא, אז עבדים של עבדים. זה מובן? צריך לגלות את זה. אנחנו כבר אחרי 2000 שנה מתחילים קצת להוציא מאותה זהות של האמביווליות הגלותית של היהודי, שהוא בבת אחת יהודי ומצרי, יהודי או משהו אחר, כן? ולכן, מהר מאוד, אני רואה ואני מקווה, הבנים, הבנים שלנו, ישכחו מזה, כן? אבל צריך לתפוס את זה. היהדות חיה את זה באופן עמוק מאוד. יש בבת אחת, אצל היהודים של, במשך 2000 שנה של גלות, שנאה של הגויים ואהבת הגויים בבת אחת. איך להסביר את זה? שנאה של הגויים, זה בא מהרדיפות, מהרשכות שלהם. אבל האהבה של הגויים, מאיפה זה בא? אז זה בא מהיהדות עצמה, מייחוד השם. כן? הקדוש ברוך הוא מרחם על כל הבריות, אבל היהודים הם יותר ממרחמים על כל הבריות. הם מרחמים על הבריות האכזריות. זה ברור מה שאני מנסה להזכיר. מכיוון שיצאנו מזה, אז קשה לנו לתפוס את המצב. זה תהליך שהולך ולוקח הרבה זמן כדי להתברר. למשל, מה שלמדנו בשנה הקודמת, עד שאברהם הסתלק מהארמיות שלו והגיע לעבריות שלו, זה היה תהליך ממושך מאוד. ואולי אני אסביר בקצרה איזה רמז על פרשת השבוע. זה פרשת תולדות, כן? ואנחנו לומדים פרשת תולדות בפסוק הראשון, שהתולדות ממש מתחילות עם יצחק בן אברהם, כן? ומה החידוש של הפסוק שחוזה עצמו, אברהם הוליד את יצחק? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. כולם יודעים את זה. אז חוץ ממה שמפרשים העלים מהמדרש, שצריך לאמת שבאמת יצחק הוא בנו של אברהם, מכיוון שאף אחד בעולם הוא לא מבין את זה, כן? הוא לא מסכים בזה, כן? יצחק זה לא בנו של אברהם. יהודי זה לא ישראל. תפסתם את הנושא, כן? אבל לפי הפשט ההבדל זה כי רק יצחק הוא בן אברהם. ישמעאל הוא לא בן אברהם. הוא בן אברהם. ואתם זוכרים שלכן התולדות ממש זה תולדות של יצחק ולא של ישמעאל. ויש רמז במקרא, כי המילה תולדות ותולדות ישמעאל כתוב חסר דחסר. בלי שני רבים, כן? בלי תפארת ובלי יסוד. ועד שנגיע לדוד המלך, כל מילה במקרא, חוץ מהראשונה לתולדות שם יברך ביברעם, זה כתוב חסר, כן? עד דוד המלך בספר רות זה כתוב מלא. אבל כדי לגלות את זה, כי התולדות ממש זה עובר דרך יצחק. יצחק בן אברהם, כי ישמעאל בן אברהם. אז ההבדל בין אברהם ואברהם זה הבדל ענקי במדרש. אני אסביר עוד מדרש אחר על זה. כן. אתם זוכרים קודם כל מה שאמרה גמרא. אברהם הוא אב לארם. אברהם הוא אב המונגויים. אז כדי להתהפך, אם אפשר לומר, מאברהם לאברהם, זה לא היה קל. אנחנו יודעים שאברהם הוא אברהם. עכשיו אנחנו יודעים. אבל כל שזה לא התגלה, זה לא התגלה. אז אתם זוכרים איך המדרש מביא לזכותו של אברהם, דווקא בהקשר לעניין של התולדות, זה הפסוק הראשון שהמילה התולדות מופיעה, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. אל תקחי בעיברם, אלא באברהם, בזכותו של אברהם. ותראו שההה כתובה הקטנה, כי בלי ההה צריך לקחו בבור עם. דהיינו, אין שיתוף לקדוש ברוך הוא בזכותו של העולם, במורם. רק הקדוש ברוך הוא יש לו הזכות על העולם. כשמופיע אברהם, יש שותף לקדוש ברוך הוא. זה זכותו של אברהם שקיים את כל העולם כולו. אז אין זה, בבור עם זה אברהם, בהיברי עם זה אברהם. אז כדי לעבור, זה מוטציה שלמה, כן? זה לעבור מהמישור של אברהם עד המישור של אברהם, טוב, צריך מאמץ. אז צאצאי אברהם שכחו מה זה להיות צאצאי אברהם, כן? כדי לא לשכוח, יש לנו שכנים. כדי לדעת. סליחה?
זה קשור להם?
זה קשור עם ההם. כי ההם של בהי ברעם זה היפעיל. אם אני הוציא את ההם, אז איך אני קורא את המילה? בבור עם, כשנבראו. אבל בהיברי עם יש להם זכות של עצמם להיברי. איזה זכות של אברהם? עד אברהם לא היה ברור אם העולם יחזור לתור ורור. מאברהם ואילך צריך עולם הבא, אלא אם כן רק לאברהם צריך עולם הבא. אז מאברהם ואילך יש עולם הבא. ולכן יש בסיס לבריאת העולם. העולם לא חוזר לתור ורור. זה מובן. אז זה הנושא. אם כן, צריך לזכור את זה. כל עוד שיוסף היה בממד שלו של עבד פרעה, כן? אחיו החליטו שהיה בנידוי. שצריך להיות בנידוי. הם רצו להעניש אותו כבוגד. כן? עד שמתגלה שהוא אחיו, שהוא אחיהם, שהוא אחיהם, ושהוא הכין את הגאולה שלהם, אז ראו אותו כרשע. מה אמר יהודה בפרשת ויגש? כי כמוך כפרעה, יותר חזק מזה אין, כן? כי כמוך כפרעה. עד שהתגלה שהוא יוסף הצדיק, כן? אז יש שלבים וכלבים. זה אותו דבר. כל עוד שמשה רבנו היה ממלא מקום של פרעה, נאמר, עמו, ישראל, ראה אותו כמצרי, לא כ... זה מה שקרה בו, כן? אנחנו יודעים למפריע שאותו משה ואותו עברי, אבל זה מתגלה רק אחר כך. זה מובן כל מה ש... כן. יפה. בזוהר יש זוהר על אותו נושא שאומר שאסור לראות את הסיפורים האלה כסיפורים דאדיוטיק, דאד של אדיוטים. הדמויות האלה זה לא סתם מבקה. אנחנו שכחנו את זה. אנחנו, זה גערה יהודית, מדברים על אותם ענקים כהחבר משה או החבר אברהם או החבר ברוך שם. זה מובן מה שאני אומר, כן. כי דים לא כן, אין שום הסבר למה כל הסיפורים האלו הם הקדמה לתורה. איזה תורה? תורה מסיני. הקדמה לתורה מסיני זה אותם הסיפורים. זה לא סתם סיפור של תולדות העם היהודי, היסטוריה. זה מה שתריך, הזוהר הוא חריף שם. הוא אומר, מי שאומר שהם סיפורים דאדיוטים, מוטב לו שלא ילמד תורה. עד כדי כך, מוטב לו שלא ילמד. מכיוון שהוא מביא חורבן העולם ואריכות הגלות. זה בתיקון הזוהר מפורש. אז זה מה שצריך לדעת. וכמה אלפים שנה, חכמי ישראל למדו את הסיפור המעילו כדי להבין מה שאומר המדרש, מעשה אבות, סימן לבנים. אז כל התורה כולה שמות של הקדוש ברוך הוא. ולכן כל הפסוקים האלו זה שמות של הקדוש ברוך הוא. הם היו מרכבה לשכינה. לכן אין שום מקום לאותה שאלה, איך ידעו? אם הם לא יודעים, מי יודע? אני אגמור על זה, כי אני זוכר פירוש למדתי בתלמוד תורה מאבא זכרו לברכה, שעל התחלת פרשת וירא, יש פה ספר של בראשית, אני רוצה לצטט את הפסוק כתשובתו. ואחר כך אני אספר לכם מעשי של אדון הבינה. אז בפרשת וירא, למייתו, הפסוק הראשון נתחיל ככה. וירא אליו השם ולא נממרה, והוא יושב פתח אוהל מועד ככל היום. פתח אוהל, זה לא אוהל מועד. כן, ככל היום. וישא עיניו וירא. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם. כבר אמרת וירא, אמרת חוזר וירא. אני חוזר לפסוק. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא, וירוץ לקראתם. הרב פעמיים, כן. אז הוא מסביר לנו את זה ככה. שמהסיפור הזה אנחנו לומדים הכנסת אורחים. ומה החשיבות של הכנסת אורחים? שדוחה פני שכינה, כן? זה סיפור של תורה ממש, כן? אנחנו לומדים את זה מאברהם, אבל אברהם הוא מאיפה ידע? זו השאלה, כן. הוא היה מזליח שהתורה כולה נכתבה לפני בריאת העולם, אבל נכתבה אותיות. כשאברהם היה עושה מה שהיה עושה, האותיות של התורה היו משתלבות כפי הסיפור שלנו. ולכן אברהם לא ידע מה לעשות. אז וירא, ומכיוון שראה האותיות של הפסוק שלו, וירא לקראתם. מה?
מובן שהוא ידע. איך הוא לא ידע להתחיל, איך הוא לא ידע
להתחיל, איך הוא לא ידע להתחיל, אולי איך הוא
ידע להתחיל.
לא, זה נכון, נכון.
אם הוא ידע, הוא ידע הכל.
לאותה שאלה יש מקום, כן? ברור שידע. אבל, איך אומרים, יש הבחירה, יש ה... לא, יש המפען של הבריאה. יש המפען של הבריאה. ואפשר לשאול את זה למה שאומרת הגמרא, גדול מחברו, ישחו גדול לבנו, יותר גדול, והמבחן הוא יותר קשה, כן? צריך להוכיח את עצמו. ופה אנחנו יודעים לפי אותם הסיפורים שאנחנו לומדים, שדווקא האבות היו מסופקים, מכיוון ש... אולי אני אביא המדרש על יציאת מצרים, על קריאת ים סוף. המלאכים טענו בקריאת ים סוף לפני הקדוש ברוך הוא, אלו עבדי עבדה זרה, אלו עבדי עבדה זרה. המלאכים לא רואים את ההבדל בין מצרים וישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי, דבר אל העם וייסעו. והמדרש מסביר שיהיה להם קצת זכות יותר, שבייסעו, הזכות של האמונה, אז הוא יכול לענות למלאכים. אלו, עם ישראל יש להם יותר זכות מאלו. כי בדרך התהליך ההתפתחות של ההיסטוריה הדברים מדבררים. ולכן רק אנחנו נוכל יודע באופן מוחלט. כל שאנחנו חיים, אז אנחנו רואים. אברהם היה מסופק. מי זה באמת? ישמעאל או יצחק? כן. שרה ידעה. יצחק היה מסופק. מי זה? עשיו או יעקב? רבקה ירה, וכן הלאה, כן? ולכן זה סוד הנביאות, כן? האימהות ידעו יותר מהאבות. טוב, זה גם כלל חשוב, כן? וצריך להסתמך על זה, כי אנחנו חיים מהוראות שאנחנו יכולים לשעות, לא יודעים איך לעשות, ולכן אנחנו צריכים ללמוד איך האימהות והאבות חיו את זה. אתם זוכרים את הוויכוח בין אברהם ושרה. לפני שאני אספר את המעשה של הגמרא מיונה, שמעתי, הייתי באיזה לימוד הערב, ושמעתי מהרב הסבר יפה מאוד על החלטה של שרה להפחיד בין ישמעאל ויצחק. הפסוק אומר, ותראה שרה את בן הגר המצחית אשר ילדה לאברהם מצחק. ואת אומר, גרש את האמה ואת בנה, כי לא יירש אמני עם יצחק. ולמדנו הרבה פעמים את הנושא הזה. ואז רש"י מביא את דעת המדרש, שהשחוק הזה של ישמעאל, זה גילו עריות, זה שפיכות דמים, זה עבודה זרה. אבל הרב הביא את ההסבר של בנו של הרמב״ם, רבי אברהם בן משה בן מימון, שהוא מסביר את זה ככה. הוא שואל קודם כל שאלה של המדרש. רבי שמעון בר יוחאי שאל אותה שאלה, אפשר בביתו של אותו צדיק מי שיעשה כזה ככה, כן? אז הוא מסביר את זה ככה באופן ממש נפלא, לפי פשט הפסוק. כי היו משחקים, לא שישמעאל לפי המדרש היה עושה ממש מעשה של עבודה זרה, הילד קטן, או מעשה של גלוב העריות, או מעשה של שפיכות דמים, אלא דרך משחק. הוא היה משחק עם יצחק כמו שמשחקים הילדים שרואים טלוויזיה, כן? אז משחקים על גלוב העריות, על שפיכות דמים, על עבודה זרה, מבחינת צחוק. והוויכוח בין אברהם ושרה, ששרה תפסה שמהצחוק הזה יבואו התוצאות, ואברהם הגיב, זה ילד, זה נצחק, כן, נשחק. תפסתם את הרשות. טוב, הסיפור של הגאון מילנה. הוא היה בברית מילה, והאימא של הילד ביקש ממנו לברך את הילד, והיא ביקשה שיהיה את החכם כמו הגאון מילנה. אז הגאון מילנה אמר לה, זה כבר בלתי אפשרי. להיות כמוני זה בלתי אפשרי. אני יכול להתפלל שיהיה תלמיד חכם, אבל כמוני זה בלתי אפשרי. אז האימה ביקשה לדעת למה זה בלתי אפשרי. הוא אמר להם, זה כבר מאוחר, עברו 8 ימים, ואני לא יודע מה למד ב8 ימים האלה. מחליף לשיעור, כל העמדות תפוסות. זה לא קל, אז לא יהיה שיעור עד חנוכה, בשיעור הזה של המדרש, כן? רגע, אני אבדוק. זהו, השיעור ביום שני של חנוכה. כן, של חנוכה, כן. לא, של חנוכה, ביום שני של חנוכה, אם אתה אשר. זה נלמד את המדרש על חנוכה, או על הפרשה של חנוכה. ואז ביום שלישי יש שיעור של פרשת השבוע בצפתו, כן? סליחה, ביום רביעי, כן. אז אם אתם רוצים להתפלל, אם יש מניין, זה ראש חודש הערב, אני צריך לזוז מיד, יש לי עוד מצווה,